this too? שבוע הבא יש שיעור? ואיך? טוב, בסדר. אז בואו נתחיל מהמגילה. יש לכם תנכים? בואו נלך לפרק ה. במגילה בפרק ה יש התבררות שהיא ממש לב המגילה, באיזו התבררות מאוד עמוקה שנעשית פה בין מרדכי לבין אסתר. אחר כך ננסה לראות, נקשר את זה פה לשתי פסקאות, מקווה שנספיק. פרק ה הוא בעצם מתחיל אחרי הגזירה הקשה, שהמשמעות הנוראית שלה זה ש... לא, סליחה, פרק ד', פרק ד', כן. שהמשמעות שלה היא ש... כן, גזירת שמד נוראית העם ישראל. ביום אחד כל הגויים, זה גם לא, זה הרבה יותר מסוכן מאשר בתקופת השואה. שם זה מרוכז בזמן מסוים, באזור מסוים, שגרמניה שולטת על שליש מהעולם אמנם, אבל לפחות יש לה נברוח. כאן אין לה נברוח. זה כאילו כל העולם תחת הרשעים האלה, ויש פה גזירת שמד על עם ישראל, שקשה מאוד לעמוד מולה. ומילה מרדכי עכשיו בא לדרוש מאסתר, כן, שתיכנס לבטל את הגזרה, כי בעצם לכאורה היא הצ'אנס היחיד של עם ישראל. ואנחנו תמיד רגילים לראות מרדכי ואסתר ובאמת הם היו זוג, אי אפשר לתאר מה הם לא עברו, ואסתר הייתה חוזרת מחשברוש וחוזרת למרדכי כל פעם. צמד כזה שהוא כל כולו באחדות גדולה ועצומה, אבל פרק ד' מראה לפחות בנקודת המוצא שלהם היה הבדל מאוד גדול. פרק ד' אמר שזו התבררות, אפילו עם טונים לא פשוטים, כן, שמרדכי ואסתר שם נמצאים באיזה בירור עצום ביניהם, כן? לא משהו אישי, אלא משהו אידיאולוגי, משהו רוחני. וההתבררות הזאת מלמד אותנו שהבחינה של מרדכי, הבחינה של אסתר, זה שיש פה שני גואלים במגילה הזאת, כי באמת הם שני בחינות שונות. ננסה קצת לפענח את זה, מה הבחינות השונות של מרדכי ואסתר. בואו נראה את זה בפסוקים. פרק ד', מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, אז הוא מגיע עד איפה שעדיין אפשר להגיע עם השק. ובכל מדינה ומדינה, כל אשר דבר המלך ודרכו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום, כי מספד. שק ואפר יוצא לרבים. אז כולם נמצאים באבל, כל היהודים בכל מקום, סכנה גדולה ועצומה. ותעבורנה נערות אסתר וסריסר, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ממה אסתר מתחלחלת? מה? ממה היא לא מתחלחלת? מהגזרה, לא כתוב שהתחלחלת. היא מתחלחלת ממה? ממרדכי. זה שמרדכי מגיע עם שק ואפר.
ידעת
זאת? לא יודע. שאלה גדולה. מאוד מאוד משונה להגיד שהיא לא ידעה על הגזרה. כולם פה במצור ובחיר מספד. כל העולם כולו נמצא בסערה, ורק היא שם בתוך הארמון מנותקת מכל העולם. אולי. משונה. היא שולחת בגדים למרדכי. מה את חושבת, שהוא שכח את הבגדים? מרדכי יודע מה עושה. אם מרדכי לובש שק ואפר, אם את לא יודעת, תשאלי. מה את שולחת לו בגדים? נכון, מה זה ילד בגן, אם עכשיו צריך לשלוח לו בגדים, כי הוא שכח להביא... מה היא שולחת לו בגדים? תשאלי, מה קרה? וזה בהנחה שהיא לא יודעת. אם היא כן יודעת, עוד יותר מוזר למה שולחת לו בגדים. בדיוק, שק ואפר, זה מה שצריך לעשות עכשיו. להסיר שקו מעליו, היא רוצה להסיר שקו מעליו. למה להסיר? אם את לא... מרדכי יודע כנראה שיש איזו צרה איומה, למה להסיר? ככה עושים בזמן צרה. ותקרא אסתר לאתך, אתך חזן אומר שזה היה דניאל, הוא היה איש הסתרים של אסתר. מסריסי המלך שהעמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. טוב, אז אם באמת היא לא יודעת, אז הייתה צריכה לשאול לפני כן. לשלוח בגדים זה כבר להגיד, זה אמירה, נכון? זה כבר להגיד, תסתיר את השק. עכשיו קודם מסתירים, אחר כך שואלים. טוב, אז אני רואה, לא מעודכנת. ויצא התח למרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד למרדכי את כל אשר קראו, ופרשת הכסף אשר אמר המן לשקול את גזי המלך ביהודים לעבדם, ואת פצ'גן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר, ולהגיד לה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך, תחנן, לבקש מפניו, על מה? ויבוא התח ויגיד לאסתר דברי מרדכי, ואתה אומר אסתר לה התח ואתה צווהו אל מרדכי, תראו יש פה לשון קצת קשה, הוא מצווה עליה והיא מצווה אל להגיד אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה שיבוא אל המלך לחסר הפנימית אשר לא יקרא אחד עתו להמית. לבן מאשר יושידו המלך זה יביא את הזהב וחיו. ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. כל עבדי המלך יודעים את זה. סוגריים, כנראה שגם מרדכי יודע את זה. ובכל זאת הוא אמר, להיכנס. אבל כולם יודעים שמי שנכנס בלי שמזמינים אותו, אחד עתו להמית. יש פה כלל מאוד ברור, אלא אם כן יושידו המלך יושידו את הזהב. כנראה זה לא בסיטי. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. זה פסוק מאוד מאוד קשה. ממש האשמה קשה. אסתר רוצה להימלט, לא אכפת לה מעם ישראל. היא לא רוצה לעזור מעם ישראל. אל תדמי להימלט בית המלך. כי אם אחרי שאתה אחרי שבית הזאת רבח ועצה לעבוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית המלך תובדו. ומי יודע אם העת כזאת הגיעת למלכות? ביטויים קשים, חריפים מאוד מאוד. תאמר אסתר להשיב למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, צומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני מנערותי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, אשר עבדתי, עבדתי. עכשיו אסתר בעצם השתכנה, מקבלת את מה שמרדכי אומר, והיא מתחילה להזיז את העניינים, היא עכשיו יוזמת, אתם תעצומו, היא ביטלה את ליל הסדר, כידוע, זה היה בזמן ליל הסדר. ויעבור מרדכי, ואז ככל אשר ציוותה עליו אסתר, היא עכשיו זו המצווה, היא היוזמת, היא המצווה, והוא זה שמקבל את דבריה. אבל לפני כן רואים שזה התחיל הפוך. זה התחיל בזה שהוא ציווה והיא קיבלה את דבריו, ועכשיו התחלפו היוצרות. משהו פה בפרק הזה מתרחש. יש פה איזו התרחשות, איזו התבררות. נכון? קשה מאוד להגיד שבכלל אסתר לא ידע. וגם אם היא לא ידעה, אנחנו רואים שהיא לא שואלת. היא באה להסיר סקו, יש לה אמירה. זאת אומרת, לשלוח בגדים זה אמירה, זה לא שאלה. ומרדכי לא מוכן, ודורש ממנה להיכנס, והיא לא מוכנה בהתחלה, או לפחות אומר שהיא לא, זה לא טוב להיכנס. והוא מדבר עליה בדברים קשים מאוד, ורק אז המשטרה, יש פה איזו התבררות. מה עומק הדבר פה? ואי אפשר לומר, כן, אסתר זה מישהי שאכפת לה רק מעצמה, כמו שאנחנו רואים, מכירים את אסתר, שהיא מוסרת את הנפש של עם ישראל, אז למה? למה ככה מרדכי מדבר אליה, ומה היא התכוונה, מה הוא התכוון, בסדר? מה פה נמצא בתוך הדיון הזה? זה ממש לב המגילה, זה פרק ד', זה ממש ה... משם מתחילה מהפכה, בעזרת השם. אז, כדי לברר את זה, בואו נשאל את עצמנו. באמת, בפשט, מי צודק בוויכוח? מה אתם אומרים? מי לכאורה צודק בוויכוח? מסברה פשוטה. מסברה פשוטה. סברה כמונה לסברה של... סברה של תורה, כן? אבל מי צודק בוויכוח? לדעתכם. מה? מרדכי. למה? זאת אומרת, צריך למסור את הנפש, אין מה לעשות. נכון? לכאורה מרדכי צודק. כיוון. מה זאת אומרת? יש פה גזרה. אין עוד אופציה. אסתר היא הצ'אנס היחיד. אז מיכה, יש למסור את הנפש. מה השאלה בכלל? הנה עכשיו חיילים הולכים למסור את הנפש, הם לא אסתר הצדיקה, אבל הם צדיקים, כי הם מבינים שכל אחד כשצריך מוסר את הנפש למען עם ישראל. זה כזה פשוט שמרדכי צודק. מי חושבת אחרת?
אני חושבת שאני בקשר של האם ללבוש את הכוואפר ובגדים, אז בסוף רואים שמה שעזר בסוף זה שהיא לבשה מלכות ואחר מלך דרכים כאלה חלקלקות יותר, ולא ללבוש את הכוואפר להגיד
אבל זה לא חוכמה להגיד בסוף זה מה שעזר. אנחנו צריכים לשים את עצמנו באותה נקודה ולשאול מי צודק. כי אם בסוף היא הייתה נכנסת ולכאורה 90% שזה מה שאמור לקרות, נכון? אחשוורוש רואה אותה, מתעצבן, חוטף קריזה ומוריד לו את הראש. אז כולנו היינו אומרים, היה מרדכי, מה זה?
אבל מה זה עוזר עסק
בייפר? מה?
מה זה עוזר עסק בייפר?
תפילה, תפילה זה תמיד עוזר. תפילה, חזרה בתשובה, צום, תענית. בזמן צרה, כך כתוב בהלכה גם. שבזמן צרה, זה חלק מדרכי התשובה. כן, לבוס עסק בייפר, זה ודאי הדרך הכי טובה שמרדכי יכול לעשות כרגע. לא, אבל אסתר אומר, לא, זה לא טוב. זה כבר שען, למה אסתר חושב שזה לא טוב שמרדכי? זה שאלה. אבל בוויכוח העקרוני, אני טוען שזה לא, לא רק שזה לא פשוט שמרדכי צודק, אלא הפוך. בצורה פשוטה, ודאי שאסתר צודק. למה?
חבל להרוס את הסיכוי היחיד.
מה?
חבל להרוס.
אבל מה זה? אין מה לעשות אבל, היא צריכה למסור את הנפש. מה עוד אפשר לעשות?
זה עכשיו, זה...
נכון, אבל אם היא לא תיכנס, גם הלך עליהם. אז עדיף לנסות השתדלות, לא?
יש מה שעשה השתדלות בשביל בדרך אחרת, כאילו לא עכשיו נכון.
מה איך לעשות? אבל כדי להיכנס, היא צריכה להיכנס לתוך החדר, כאילו. או, זה הסברה עכשיו המרכזית פה. זאת אומרת, יש לנו פה 11 חודש עד הגזרה, מה הלחץ? זאת אומרת, מן הסתם ב-11 חודש האלה, היא תפגוש את אחשוורוש בלי להצבן אותו, נכון? אז הסיכוי שאז היא תוכל להשפיע באותו גדול, נכון? עוד חודש, חודשיים, יהיה איזה משתה, יהיה מבסוט, ישתה קצת, יאכל, ואז היא תוכל... הרבה יותר סיכוי, סביר, שהיא תצליח במשימה. אם בסוף אתה, יש לך משימה שכל עם ישראל תלוי בה, וכל טעות קטנה יכולה להיות הרת גורל, אתה לא עושה סיכונים מיותרים. אם היינו ברגע האחרון לפני הגזרה, בסדר, אסתר הייתה מוכן למסור את הנפש, זה ברור. אבל אנחנו לא ברגע האחרון. אין שום לחץ. אז להיכנס עכשיו, לעצבן אותו, לעבור לו על הכללים, לפלוש לו לתוך החדר הסגלגל שלו וזה... זה, אנחנו מכירים המלך הזה, שהוא חוטף קריזה, אף אחד לא רוצה להיות שם. אז כאילו זה להפסיד את הצ'אנס היחיד שלך, יש לך, ולבזבז אותו בעיניים. ולכן אסתר אומר דברים של טעם. ולכן לא ברור, מרדכי פה לא ברור.
הייתה שנה,
כן, 11 חודש. כי אנחנו נמצאים עכשיו בפרק ד', נמצאים בחודש ניסן. בחודש ניסן, שם אמן עשה את הגורל, כן? ויצא לו לאדר שחר. ולכן בשלושת הימים האלה שאסתר פה עשתה צום, זה היה ממש על ליל הסדר, חזר. ביטלה על ליל הסדר. אז אם זה התאריכים, אז ודאי שלא ברור מרדכי, נכון? כל כך הרבה זמן. למה לעשות את זה בצורה שתעצבן? ממילא רוב הסיכוי שאתה בידיים מאבד את הצ'אנס. נכון? פילי פלאות. זה, יש פה בעל התרגום במגילה, ככה הוא מסביר פה את, בעצם את הדברים של אסתר. הוא אומר, תרגום לנתן, נתן בנוזיאל, כן. ויש בו הרבה סודות, הוא לא רק תרגום מילולי. הוא אומר בעל התרגום שאסתר זה בעצם מה שהיא לא מבינה אצל מרדכי. עכשיו הוא אומר יותר מזה. אומר בעל התרגום, אסתר פה לא רק לא מבינה את מרדכי עכשיו. דבר מופלא מאוד. היא אומרת לו, אומר בעל התרגום, אני לא מבינה אותך, האמת, עוד מההתחלה. למה אתה מציס את המריבה הישנה בין עשיו ליעקב? כך אומר התרגום. מצותא בין יעקב ועשיו ונתיר לה. הוא מעורר את המריבה הישנה בין יעקב ועשיו. מה הכוונה? אומר התרגום, ומי שמסביר את זה בעל מנות הלוי על המגילה, הוא אומר, אסתר בעצם פה היא פותחת כבר את כל ההבנה להבין מה השיטה של מרדכי. כמו שעכשיו היא לא מבינה למה מרדכי עכשיו שולח אותה לעצבן את אחשוורוש. אבל זה לא התחיל כאן. זה בעצם התחיל משאלה הרבה יותר יסודית. למה מרדכי יעצבן את המן? נכון? מי אמר למרדכי לעצבן את המן? מי נתן רשות למרדכי לעצבן את המן? זה מותר לפי ההלכה? מה הכוונה? זה אנחנו יודעים, המן היה לו כזה, הוא שם לעצמו עבודה זרה כדי שכולם ישתחוו. כן, אבל מרדכי יכול להישאר בבית. מרדכי לא יכה ולא ישתחווה, הכוונה היא בצורה אקטיבית. חז"ל אומרים, כאן שאין שהמן הולך, מה מחכה לו, כולם משתחווים, מרדכי הסתכל עליו, כן, הרב צודי אומר, פונקט מול האף. חכה לה מול האף. לא יכרה ולא ישתחווה. לא קורה ולא ישתחווה. לא יכרה. בדווקא. ויותר מזה, והיא באומרה מלאב יום יום. זה מתחיל לייצר, זה שיח. איזה רעש גדול. מרדכי, אתה יודע מה אתה מבשל פה עכשיו? כי יגיד להם אשר יהודי. מרדכי אומר להם, אני יהודי, יהודי לא משתחווה לזה ולזה. תגיד לי, מה אתה עושה? אתה מכניס פה את כולם לברוך. כתוב שהגמרא אומרת, האם מותר להתגרות ברשעים? אומרת הגמרא, רשע שהשעה משחקת לו, אסור. כי אתה רואה עכשיו שהוא על הטרנד. הוא עושה, אין יותר מי שבשעה שעה משחקת לו מאמן. מי נתן לך אישור? זה מסכן את כלל ישראל. נכון? זאת אומרת, מי בעצם סיבך אותנו בכל הסיבוך של הגזרה? שבגללה עכשיו צריך לשים סגווה אפשר. מי? עוד אחד? כי יגיד להם שהוא יהודי, זה מה שהוא מדגיש להם. אני אין לי סכסוך פרטי עם המן. אנחנו היהודים לא משתחווים לכאלה זבלים.
אבל הוא היחיד שלא משתחווה לנו.
כן, אבל הוא מסביר להם, אני היחיד, אבל זה בגלל שאני יהודי. והמן, הוא לא טמבל, הוא שומע את זה טוב מאוד, אחרת המן היה רק אותו מחסן. אבל המן ישר קולט את מה שמרדכי אומר, ולכן הוא גוזר זה על כל היהודים. זאת אומרת, מרדכי יודע טוב מאוד, אם הוא מתגרה, אתה מנחיס את הראש שלך ללא הארי, ולא רק את הראש שלך, אומר רבנות הלוי. את כל כלל ישראל אתה מסכן. טוב, מה לילה שאלה גדולה? האם מישהו שמסכן אותנו כל כך, אחר כך הוא עשה סגווה והוא הצליח לבטל, אז היינו מביאים לו פרס? איזה יישר כוח מגיע למישהו כזה?
זה גם לא שעד עכשיו, אז כאילו, למדת את הפסוק, של
זה
שהם באו למשתה, וזה כאילו דרך הקרבה, אפשר
להימזג מצד. מיד אחיו.
לא שעד עכשיו לא היה שום דבר
במצב הזה.
כן היה, פשוט לא בדרך של המלחמה.
נכון. נכון. ולכאורה, במה הטעם הזה, יכול להיות שגם הרבה מעם ישראל, כן? מרדכי אפילו בסוף המגדר רצוי לרוב אחד. אבל בזמן הזה שהוא מייצר את ה... יש פה כזה אידיליה, אנחנו מסתדרים עם הגויים סוף סוף. זה מתנחל פה שהורס פה את כל ה...
הוא ידע כאילו ש...
פה חייבים להבין שיטת מרדכי. ולא, לפי מנות הלוי, אסתר פה מנסה להבין שיטת מרדכי. אסתר פה פועלת משיקולים של תורה. היא פועלת, לא משיקולים של פחד. היא אומרת, א', אני לא מבינה איך אתה סיכנת את כולם. ב', אני לא מבינה איך אתה אומר להיכנס או שלא כדת. אם אני יכולה להיכנס, כן כדת. כן? מה פה? תסביר לי את השיטה שלך מרדכי. ופה, אומר התרגום צריך ללכת באמת לתחילת פרק ד', מרדכי ידע את כל אשר נעשה. גם פה התרגום עושה לנו סוד גדול. מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? כולם יודעים שנגזרה גזרה. לא, לא, הוא יודע לא רק את הגזרה, הוא יודע את כל אשר נעשה, את כל החשבון. יש לו חשבון הרבה יותר עליון, הרבה יותר שלם. מה החשבון של מרדכי? אומר התרגום בפסוק הזה, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. יכול להסתכל שם, זה מדהים איך הוא אומר את זה. ידע על ידי אליהו כהן הרבה. אליהו. הכוונה, מי מגלה למרדכי את כל אשר נעשה? כל אשר נעשה הכוונה לא רק בעולם התחתון, בעולם העליון. מה אליהו סיפר למרדכי? שגזרה הנוראית נגזרה לעם ישראל. אבל לא על ידי המן. המן ממש לא מפחיד את מרדכי. מנשמיה. מנשמיה. אומר אליהו למרדכי, תדע לך, יש גזרה. שכבר נכתבה ונחתמה. ככה התרגום שם על הפסוק אומר. ידע כבר, אומר אליהו, נכתבה ונחתמה בשמי מרומה. גזרה על עם ישראל. זה מה שמרדכי ידע את כל אשר עשה. איזה גזרה? אז כבר למדתם, נכון? בגלל שהשתתפו בסעודת אחשוורוש. שהייתה כל כולה ביזיון לעם ישראל. עם הוצאת כלי המקדש. ובגלל שהשתחוו לפסל. של נבוכדנצר, ואיבדו את כל הכבוד הלאומי שלהם. נכון, למדתם? ובגלל, ויותר מזה, בגלל שלא השתתפו, לא נקראו להצהרת כורש, שהייתה עוד לפני מגילת אסתר, וכורש נתן אישור לעם ישראל לעלות לבנות בית המקדש, ומה עם ישראל עשה? כלום. עם ישראל פה נמצא במצב רוחני הכי קשה שהוא היה אי פעם. בשפל המדרגה, מהבחינה רוחנית. לא במצוות המעשיות, במצוות המעשיות, כן, הם מקפידים על ה... על, אבל בהקשר של הזהות הקדושתית הלאומית שלנו, בהבנה שאנחנו שייכים למלכות השם, ביכולת הזאת שלא מעניין אותנו לא בית מקדש, ולא ביזוי כלי המקדש, ולא רצון השם שנקום לממלכתנו, כלום, הפכנו להיות יהודונים קטנים שמתבטלים אל הגויים, ורק עסוקים במצוות פרטיות, ואיבדנו את כל הכבוד הלאומי המלכותי שלנו, שהוא בעצם תפקידנו בעולם. בלי זה אנחנו מתים. אנחנו מתים. אין לנו, אין יהדות בלי בית מקדש ובלי כבוד השם ובלי מלכות ישראל. מה נשאר? מה נשאר? זה אומר, אומר אליהו הנביא, הגזרה האמיתית. אתם מבינו? מרדכי, מזה הוא מוטרד. מזה הוא מתרד, שעוד מעט אין עם ישראל. אין, הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים את זה, שזה גזרה נוראית על, על המצב הרוחני, הביזיוני, הנוראי הזה, שאתם יכולים לשבת שם, לאכול פולקה בסעודת אחשוורוש, כשכלי המקדש מובלים בביזיון. צוחקים עליכם, הפכתם להיות, מאיפה, זה נקרא גלות. גלות זה מחלת נפש, שהורגת את עם ישראל. הורגת את עם ישראל, את כל הכבוד הלאומי. את כל העוז שלנו, את כל המלכות שלנו, הכל הופך להיות קטן ושפוף. סוגרים, אתם מבינות מה זה אומר על דורנו, אנחנו בתהליך התרפאות, לא אחרי 70 שנות גלות, פה זה אחרי 70 שנות גלות. אנחנו אחרי 2000 שנות גלות, ומאלה צריך לתת קצת סבלנות, כן, שנוכל להקים מאיתנו את כל, את כל השפלות הגלותית הזאת. אבל פה עם ישראל היה ממש בשפל של חוסר אמון בעצמו, חוסר, שום רצון לקום, להקים בית מקדש, מלכות, ביזיון לעם ישראל, ביזיון הקדוש ברוך הוא, וכלום. על זה מנשמיה נגזרה, גזרה נוראית על עם ישראל. זה אי אפשר, זה חילול השם נוראי, שאי אפשר, אי אפשר לחבל אותו. מרצה.
אז אם,
כאילו,
אם אני מבין שזה היה נוראית, אז למה כאילו זה משהו אומר לה לעשות, כאילו זה מה שיעזור, שזה
באמת נראה? אז אסביר, בעזרת השם. מה עכשיו הפעולה של מרדכי? מרדכי לא יחווה ולא ישתחווה, זה פעולה אדירה, פעולה חינוכית, אדירה. והאמת שהאמן בכלל לא מעניין את מרדכי. מרדכי בא לעשות היפוך לעם ישראל. מרדכי בא להזקיף קומתו של עם ישראל. לא יכרה ולא ישתחווה, תפסיקו להשתחוות כל הזמן לגויים האלה, כי אומרת, אתם כבר הופכים להיות אפס. כלום, אין, אין עם ישראל, זה כמעט נגמרתם. לא יכרה ולא ישתחווה, זה מהפכה עצומה. שמרדכי בא לעשות כדי להרים את עם ישראל לזיכרון האלוקי שלו שאנחנו בני מלכים, כן? זו פעולה שמרדכי יודע שהוא חייב להרים את עם ישראל, אחרת עם ישראל חס ושלום מנשמיה הוא יובד. הרי מרדכי בתחילת ספר עזרא הוא כבר הלך עם זרובבל אחרי הצהרת כורש, הוא כן רץ לארץ ישראל, הוא הלך, מקרות את זה שם, הוא כבר הלך, ואז הוא חוזר לשושן. למה הוא חוזר לשושן? כי הוא מבין שצדיקים לא יכולים לבד להביא את הגאולה. אם עם ישראל ככה תקוע, אז חס ושלום, זהו, אנחנו לא, זה לא עוזר שיש כמה מתנחלים שרצים על הגבות. אלא אנחנו צריכים לרומם את כל עם ישראל. ואם עם ישראל שם תקוע, ומרדכי אומר לעצמו, רגע, יש אישור להקים את מקדש, זה כמו מפקד, צועק אחריי, כולם, הבטח שכולם מרוצו אחריו, והוא רואה אותם, איפה הם תקועים, במשתה של אחשוורוש. וואי, 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 מרדכי מבין שאם הוא לא עושה עכשיו איזה תהליך של איזה שוק חשמלי כזה, אדיר, נשמתי, שיהפך את עם ישראל ויוציא אותו נפשית מהגלות לגאולה. זה המטרה, להוציא, כן, לצאת לגאולה זה קודם כל מהפכה נפשית. אחר כך זה גם להגיע לארץ ולבנות אותה ולהתבנות בה. ומהפכה נפשית אדירה שצריך לעשות לעם ישראל. וזה מתחיל בלא יכרה ולא ישתחווה. ולכן אם נראה לנו שמרדכי סיבך את עם ישראל, מה שאולי אמרו הפוליטיקאים הקטנים, אולי אפילו אנשי האמונה הקטנים, האמת היא שמרדכי ממש פה עושה פעולת ישועה עצומה. להציל את עם ישראל מהמוות הגלותי ומהשפלות.
זה ממש גיבור, כי אם היה גם צריך להם מהפכה בשוק
חשמלי,
אבל
הם היו מתים, אז זה לא... אז מרדכי, כיוון שהוא, יש לו חברותה שקוראים לו אליהו הנביא, אז האימורים שלהם הם לא, הם לא אימורים. הוא אוחז כן, בחשבון אלוקי מאוד מאוד עמוק. זה לא דבר פשוט, באמת. באמת לא דבר פשוט, צודקת. אבל הבירור הזה של מרדכי, יותר בירור מאשר אמור, הוא בירור שהוא איתו מגיע לגובהי מרומים. זו הכוונה שהוא מפגש עם אליהו הנביא. הוא מגיע, זה מה שכתוב במדרש, שבאמת ראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים בודדים עמדו שתלם בכל דור. זאת אומרת, יש קומות כאלה של בירור איך להוביל את נצח ישראל, שרק הצדיקים יכולים לברר אותו. כן? גם כשמשה רבנו שובר את הלוחות, אפשר לקרוא לזה הימור, אבל זה באמת בירור. וגם שהוא אומר, יש צדיקים שרק הם יודעים עכשיו איך להרים את עם ישראל. מה, כן? קומות עליונות שבאמת קשה מאוד לאחוז בהם. קשה מאוד לאחוז בהם. ולכן באמת את מרדכי לא כולם מבינים, לפחות לא בהתחלה. אבל מרדכי יודע שנראה שהוא מסבך את עם ישראל, ובאמת זה בדיוק הפוך. אם הוא לא ירומם עכשיו את עם ישראל, יעשה להם מהפכה אדירה, להתרומם חזרה לזקיפות הקומה הגאולתית שלהם, זהו, זה הסוף. כי עכשיו זה לא דבר שכל אחד יכול להחליט אותו. אין לכל אחד כתפיים כאלה. אבל כשהוא מבין מה משמעות הסעודה, זה מה שרשב"י בתלמידיו, נכון, הוא אומר להם, כן, הוא מבין שהסעודה הזאת היא קצה הקרחון ששבר את כל הקומה של עם ישראל, ואם עכשיו לא יהיה איזה ממש תחיית המתים, פורים לתחיית המתים. זה ממצב של חוסר אמון בעצמנו, לגלות את הנשמה שלנו, לגלות את האמון שלנו בעצמנו, להיפתח לכל האור שנמצא בתוכנו, בלי המהפכה הזאת, מרדכי אומר, עוד שנייה, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר.
אם הוא רוצה
שהם יפסיקו
להיות יהודונים והכל, למה לא פשוט במקום לשלוח
אז צריך להבין שהלימוד, גם היום, עיקר הבעיה שלנו זה לא להחזיק את הנשק, אלא לבנות נפש שרוצה להחזיק נשק. לבנות את העמדה הנפשית, וזה מה שהוא עושה. כשעם ישראל הוא בעמדה נפשית של גאולה, לא יודע כמה נראה, אבל אתם תראו בסוף המגילה, כמעט לא צריך להחזיק נשק. כי נפל פחד היהודים עליהם.
אז למה צריך לסתר?
אז לא נכון, נגיע עכשיו. למה הוא צריך את אסתר? חייב את אסתר. אבל קודם כל זה המגמה של מרדכי. להרים את עם ישראל, כן, לעוז הגאולה שלו, לעוז הזקיפות הקומה הפנימית שלו. כן. עכשיו צריך להבין מה מרדכי, קודם כל זה השיטה של מרדכי, אבל מרדכי עכשיו מבין שהוא חייב את אסתר. וכאן צריך להבין מה ההבדל בין מרדכי לאסתר במגילה. קודם כל הם שונים, כבר בפשט המגילה הם מאוד מאוד שונים. אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, יש בה משהו שובה לב, כולל לטמאים הכי גדולים כמו אחשוורוש הטמא הזה, שדווקא בוחר בה מכל הקבוצות שהיו לו בממלכה, והיא הייתה ירקרוק, לא... משהו שם אי אפשר, זה קסם מופלא כזה, זה משהו שאי אפשר לעמוד, זה נושא חן, זה לא יופי חיצוני, זה חן, זה משהו נסתר, משהו מאוד מאוד עמוק, ואסתר היא מאוד נסתרת. אין לה אב ואם, זאת אומרת, אין לה זהות משפחתית. היא לא מגדת עמה ומולדתה. אין לה זהות לאומית. אסופית כזאת. ונושאת חן בעיני כל רואיה. מרדכי הוא בדיוק הפוך בכל הקריטריונים. הוא איש יהודי, כן? פאות, אף עקום, כל הזה יהודי, אף אחד לא יטעה. הוא איש יהודי, הוא עם זקיפות קומה, הוא לא נושא חן בעיני אף אחד. אפילו בתוך עם ישראל שצריך הוא נאבק, הוא עם זהות בין מרדכי, בין יאיר, בין שימי, בין קיש, זהות משפחתית, זהות שבטית, זהות לאומית, נוכחות יהודית. אנחנו כבר רואים שההבדל בינינו מאוד מאוד ניכר. כן, רואים את זה, מבינים שגם ההתבררות ביניהם, בדיוק הם מבטאים שתי מדרגות שונות. מרדכי הוא התלמיד חכם של הדור, הוא הצדיק של הדור, צדיק יסוד עולם, אותו אחד שנמצא בחשבונות עמוקים ויודע שהוא צריך לעשות מהפכה. מה זאת אסתר? מה אסתר בדור הזה, מה היא מבטאת? מה היא מבטאת? בואו נראה עכשיו את הפסקאות שלנו ברב. בסדר? תראו באורות ישראל, פרק ב', פסקה ו'. בסדר? אורות ישראל, אנחנו לומדים כל הזמן, פרק ב' פסקה ו'. אומר הרב, היופי הפנימי של כנסת ישראל. כנסת ישראל יש בה איזה יופי פנימי. איזה משהו עמוק פנימי שהוא קורן. שבזה היא ממשכת את לב כל בני האלה. משהו בכנסת ישראל, כולם שייכים אליו. היופי הזה, איך קוראים לו? הוא אכן האלוקי הנסוך עליה. מפני שבכללותה היא משגת מהאלוקות נועם עליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה בפרט יכול להשיגו. מתוך שמזיב כללותה משה חוט של חסד מתוך כל יחיד ביחידיה. על ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, על ידי החן האלוקי החי בקרבה. מתוך כך מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. מה גורם לאנשים היום למסור את הנפש בקרב, כשהם יודעים שמאבדים, עלולים לאבד את כל היקר להם, את כל ה... כי יש איזה חן כזה שנקרא כנסת ישראל, והיא שובה את לב כל רואיה. כן? מה זאת אסתר? אסתר בפרסית זה אסתהר, לבנה, נכון? נינים שלה ללבנה. כנסת ישראל. אסתר בדור הזה היא הביטוי, הלב החי של כנסת ישראל. דבר מופלא ממש. זה כתוב בהרבה ספרים, ופה הרב ממש רומז על זה. למה יש בחן כזה? יש בחן כזה בגלל ש... לכן זה קשור לזה שבצד הפרטי אין לה כמעט פרטיות, נכון? אין לה אב ואם, חזר אומרים מלידה. אין לה אב ואם. אישיות כזאת היא לגמרי כללית. ויש בזה חן פנימי עמוק שמבטא משהו שכולם שייכים אליו. כולם, ודאי בכל עם ישראל, תמיד כולם אומרים, אחות לנו בבית המלך. אחות קטנה, כן? ואפילו בין אומות העולם, היו רבים, כל אחד היה אומר, היא פרסית, זה היה אומר, היא מדינית, היא מישל. נושא אתכם, יש בתוכה, אסתר בדור הזה משקפת את מדרגת כנסת ישראל. מדרגת כנסת ישראל היא נעה ונדה, נכון? לפעמים בגלות, לפעמים בגאולה. בואו נראה עוד פסקה שתשלים לנו את התמונה. רגע, רגע, שנייה, שנייה. אחרי ההשלמה אני אעשה עצירה. רק אני לא רוצה שפספס באמצע. תראו בפרק ז' פסקה ו'. בסדר? פרק ז' פסקה ו'. בסדר? כנסת ישראל נמשלת ללבנה. פעמים נפרצת, פעמים נבנית. לפעמים היא מלאה ולפעמים חסרה. הלבנה, המצבים המלאים שלה, הם בעצם מבטאים את המצב השלם של כנסת ישראל, כמו בתקופת דוד ושלמה, כתוב על תקופת דוד ושלמה, קיימה סיהרה באשלמותה. הלבנה הופיעה במילואה. אבל לפעמים היא מתמעטת. אנחנו נמצאים בפורים. מנקודה שכנסת ישראל הלכה והתמעטה, הלבנה הלכה והתמעטה עד כמעט הסוף. אומר על זה הרב, תראו ממש פלא פלאות איך זה מתאים למגילה שלנו. לפעמים היא לאה, לפעמים חסרה. ובעיתים שהיא חסרה, כשהיא כבר באה לקץ חסרונה, כמעט נעלמת לגמרי, או אפילו נעלמת לגמרי. כבר עומד הוא אחר כותלה מילוי אורה, היא נעלמה כדי להתחדש. היא נעלמה כדי למצוא את עצמה בצורה יותר אמיתית, יותר גדולה, יותר מלאה. שתהיה מתמלאת והולכת, עד שתבוא לאותו המעמד איתן, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ולא תבוא עוד למצב של חיסרון, כי אם תהיה תמיד מלאה באורה. דווקא בזה שהיא נחסרת, היא לומדת למלות את עצמה מחדש, והמילוי הזה כבר ילך ויוסיף, ילך ויוסיף, עד שהיא כבר תגיע למילוי כזה שכבר לא יהיה אחריו ירידה. זה מתחיל בפורים. פה זה מתחיל. ממש ברגעים האלו, בפרק הזה, בפסוקים האלו. אסתר מבטאת כרגע את המדרגה שעם ישראל נמצא בו, שבוי בידי אחשוורוש. כן, נמצא בתחת הקליפות של הטומאה. ושבוי יותר מזה, מבחינה רוחנית. כל הסברות של עם ישראל, זה, אי אפשר לעצבן את הגויים, צריך ללכת לפי החוקים שלהם. אי אפשר בית מקדש, אנחנו תחת הפרסים, אי אפשר לא להשתתף בסעודה, צריך לא להרגיז אותם. שיקולים שהולכים ומנמיכים את עם ישראל עד שהוא מאבד את כל העוז הפנימי שלו, את כל המדרגה המלכותית שלו. זה נקרא שכנסת ישראל ממש נחסרת. ומרדכי הוא הצדיק שבא לעשות מהפכה פנימית בכנסת ישראל. ולתת לה את האמון שהיא מסוגלת לחזור לעצמה. שהיא מסוגלת לגדול למדרגתה השלמה, שהיא מדרגתה המלכותית. והמהפכה תתחיל בפסוק, ותלבש אסתר מלכות. מלכות. חז"ל אומרים, רוח הקודש, שכינה, נכנסה עם אסתר. זאת אומרת, מרדכי אומר לאסתר, תקשיב, את זכית בדור הזה. את זכית בדור הזה, באישיות שלך, בעדינות שלך, בתארה של הענבה שלך, להיות כזאת שכל עם ישראל מרגיש אותך בתור הלב שלך. את הלב של עם ישראל בדור הזה. אז זה נכון, מבחינה רוחנית יש לך את השיקולים, והסברתי את כל השיקולים, אבל אני מסביר לך מה שאני שמעתי בשמי מרומה, ואני אומר לך עכשיו, שאת תובילי את המהפכה. את תובילי את המהפכה. כשאת תעברי פאזה מלהיות מלכה של אחשוורוש ללהיות מלכה של המלך, גמרנו. את פנימיות הדור הזה. וכשאת תתעלי ללבוש מלכות אמיתית, מלכות השם, וזה יהיה התוקף הפנימי שלך, הכל ישתנה. צדיקים לא יכולים לעשות מהפכה לבד. הם צריכים לרומם את האומה. לרומם את האומה זה על ידי קודם כל אמון בנשמת האומה. אנחנו לומדים את זה בכל השבועות האחרונים. כן? אמון בכנסת ישראל. אמון בהבנה שגם כשנראה שהיא כל כך חסרה, כמה אור יש בה, כמה גודל יש בה, והאמת היא פי אלף יותר מהצדיקים. באמת. רק היא צריכה להאמין לזה, היא צריכה לגדול לזה. היא צריכה להכיר בפנימיות שלה. כשהיא תכיר בפנימיות שלה, וואה. אין צדיק שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל, אומר הרב פה באורות ישראל בהמשך. זה השייכות של שני הגואלים האלה עד לדורנו. שני הגואלים התמידים של עם ישראל. זה הצדיקים של הדור וכנסת ישראל. אלה שני הבשמים שלא נפגמים אף פעם. הם שניהם בשמים, מורדאור זה בושם ואסתר זה הדסה. אלה שני הבשמים שלא יכולים להיפגם. הצדיקים של הדור שתה בכל דור וכנסת ישראל. כנסת ישראל לפעמים נראה שהיא נכסית, אבל אז יבואו הצדיקים, ירוממו אותה, יאמינו בה, יעניקו לה את האמון שלה בעצמה ובמלכות שלה ובזיכרון המדרגה האמיתית שלה, ובכך יחזירו אותה חזרה לגדלותה. וכשהיא תחזור לגדלותה, משם כל המהפכות מתחילות. באמת מי שיוביל את המהפכה זה אסתר. מי שיכול להקרין על אחשוורוש זה אסתר. מי שבסוף יביא את הגאולה זה אסתר. אבל כדי שאסתר תהיה אסתר, מרדכי צריך להפך אותה. להושיע אותה, להגיד לה, קומי, קומי, לבשי, בגדי תפארתך. נכון, בך יחסו אני הימים. התנערי מהעפר, נכון? מה שאנחנו אומרים, כל ערב שבת, למי אנחנו פונים? פונים לכנסת ישראל. מי אנחנו? משתדלים להיות הצדיקים הקטנים של האומה, שבאים לרומם את נשמת האומה, להאמין בה. כשנשמת האומה תקום, איש לא עמד בפניהם. לא לפניהם, לא בפניהם.
למה
היא
צריכה להגיע ככה
כי מרדכי רוצה שאסתר תפסיק להישמע לכללים של המלך התחתון. כלומר, זה בדיוק הנקודה. כמו שמרדכי לא יחווה ולא ישתחווה, אומר מרדכי, דווקא בזה שאת תיכנסי למלך אשר לא כדת, לא לפי הכללים שלו, וכל זה יעשה רעש בכל הממלכה, מי יעיז לעשות דבר כזה? את כבר מפסיקה להיות המלכה של המלך התחתון, של התמי הערל הזה, מבחינה נפשית, פנימית. את עכשיו מלכה רק של מלך אחד. המלך, המלך. ככה, כל תחילת עמודה במגילה, המלך. זהו. גמרנו. אשר לא כדת. זה עכשיו נקודת התיקון לכל הדור. כשיראו אותך מוסרת את הנפש, כאשר עבדתי, עבדתי. לגמרי ביטול הפרטיות. והתרוממות רק לכבוד השם, רק לכבוד ישראל, רק למלכות הקודש. את תראי איך זה עושה פלאות. פלאות על אחשוורוש, פלאות על עם ישראל, פלאות במלחמה, הכל. כל התיקון מתחיל שם. דווקא אשר לא כדת. כי אשר לא כדת הזה מלמד בדיוק את הנקודה של המעבר מנתינה של אחשוורוש לכזאת ששייכת רק אל המלך העליון. אשר לא כדת. לא לפי הכללים שלו לחכות לו באיזה הזדמנות, באיזה מסיבה. לא. להפגין לו מלכות. להיות תקשיב חמודי, גמרנו. יש מלך אחד. זהו. וזה הישוע. בדור הזה זה ממש הישוע. ותלבש אסתר מלכות. וזה יוצר פלאות. כל המשך המגילה משמה, נדבר אולי שבוע הבא, נעשה את זה קצת להשלמות. בסדר? איפה רואים מה? מה? החן של עם ישראל, מי לא רואה? כולם רואים. יש כאלה שרואים וזה מוציא להם את העיניים. כן? כל מיני אמנים למיניהם. כל מיני אנטישמים למיניהם. אבל אי אפשר לא לראות את החן של עם ישראל. כל מי שיש לו עיניים רואה. זה הטוב הזה, זה היופי הזה שבחיילים ובעם ובהתנדבות. זה חן, זה חן שאי אפשר להסביר אותו. זה חן שאי אפשר לא להתמוגג למה. מי? ככל שאנחנו נראה, ככל שאנחנו נתרומם ונעשה את זה בעוז ובעוצמה, יהיו שני סוגים גויים. יהיו המלאכים שלא יאהבו את זה, ויהיו כאלה שיצטרפו אליכם לזה.